בוקר טוב לצופים שבבית. אנחנו נעסוק היום בפרשייה קטנה בפרשת השבוע שופטים, והיא בגדר תעלומה. אני אקרא את הפסוק: לא יקום עד אחד באיש לכל עוון או לכל חטאת, בכל חטא אשר יחטא, על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר. הפרשייה הזאת שלפנינו עוסקת בנושא עדים זוממים, והתורה מקדימה לעדים זוממים עדים רגילים, שעדים רגילים על פי שני עדים, על פי שלושה עדים יקום דבר, בוודאי שלא על פי עד אחד. כי יקום עד חמס באיש לענות בו שרה, כבר מכנים אותו חמס על שם סופו, ואז כתוב בתורה: ועמדו שני אנשים אשר להם הריב לפני השם, לפני הכהנים והשופטים אשר יהיו בימים ההם, ודרשו השופטים היטב, והנה את שקר העת שקר ענה באחיו, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, וביערת הרע מקרבך, ונשמעים ישמעו ויראו, ולא יוסיפו לעשות עוד כדבר הרע הזה בקרבך. כן, התורה מכנה את העדים הזוממים בתור עדי שקר, והנה עד שקר העד, שקר ענה באחיו, וכן כי יקום עד חמס באיש. תורה מכנה אותם עד חמס ועד שקר. כמובן שהביטוי בלשון יחיד עד חמס או עד שקר הוא לא לפי הדקדוק, לא מתכוונים לאישיות של עד אחד, כי כבר כתוב קודם לא יקום עד אחד באיש אלא על פי שני עדים יקום דבר. אז זה כאילו הקדמה לפרשה הזאת, להגיד לך שכשדיברתי אחר כך על עד חמאס, אני לא מדבר על אחד, אני מדבר על שניים. ועד חמאס זה עדות חמאס, וכן עד שקר זה עדי שקר. זה ברור שזה הפשט בתורה, וזה גם הדין. הדין הוא שהגמרא אומרת מסכת מכות, אין העדים נעשים זוממים עד שיוזמו שניהם. אבל לא ברור בתורה איך עד שקר העד, שקר ענה באחיו. לא ברור מן הכתוב איך נדע שהוא שקרן. כבוד הרב, זה ברור, דרשו השופטים היטב, והנה עד שקר העד. שופטים דורשים, אתה נותן דופי בשופטים? לא. שופטים בעצמם לא יודעים. למה לא יודעים? כי השאלה היא איך נדע שאדם העיד שקר. מה זאת אומרת? הוא מודה, הוא נשבע בחקירות. אומר ראיתי שקר. לא, זה לא אומר כלום. למה? אתן לכם דוגמה. אם אדם מעיד עדות, תוך כדי העדות שוברים אותו בחקירות, אומר שקר ראיתי, פורץ בבכי, בורח מהאולם, טוב, הולכים אליו הביתה, מרגיעים אותו, הוא לא עד זומם, הוא יכול לחזור מעדותו? כן. כל זמן שאדם בתהליך של העדות יכול לחזור בו מעדותו. נוהגים בו דין עדים זוממים? לא. ועדים זוממים הרי דינם חמור, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, שמענישים אותו אותו עונש שביקש לזמום על אחיו. אמר על אחיו שהוא רצח, מיתתו בסייף, אז גם הורגים אותו בסייף. אמר על אחיו שהוא אכל חלב ולוקה, אז גם הוא לוקה. אמר על אחיו שהוא הזיק את המכונית ושבר את הפגוש, ויש נזק 2,500 שקל, וירידת ערך 8% והפנס. טוב, אומר שאחיו עשה, משיטים עליו, בסדר. אבל זה לא נאמר במקרה שאדם חוזר בו מהעדות. כי כשאדם חוזר בו מן העדות, עם כל הכאב והצער שבדבר, הוא לא נקרא את זומם, אלא הוא עד שחזר בו מן העדות. ותינו שכתוב בתוספתא, כל זמן שהעדים מעידים, אפילו תוך כדי השבע חקירות שחוקרים אותם, הם יכולים לחזור בהם מן העדות. אז מה זה עד זומם? אחרי שנה, אחרי שנתיים, אחרי שלוש, או אחרי יום, לא משנה, באים עדים אחרים ואומרים: אימנו הייתם במקום פלוני, הרי זו הזמה. ולמה מתקבלת עדות האחרונים? כי האחרונים אומרים על גופם של עדים: אימנו הייתם במקום פלוני. זאת אומרת, הפסוקים, פה אנחנו רואים דוגמה כיצד פסוק בתורה לא יכול להתפרש מעצמו. זאת אומרת, רק עוד דרשו השופטים היטב, הנה את שקר העד, שקר ענה באחיו, עדיין לא מובן לך השופטים דורשים. שאם נאמר שבאים שניים אחרים ומכחישים את העדותם של הראשונים, הנה הם שניים מול שניים, ואיני יודע למי נאמין. טוב, כבוד הרב, אלה עם זקן ומעיל ארוך, ואלה סתם סנדלים בלי גרביים. מה, מי אמר? אולי הם הצודקים, אולי הסנדלים בלי גרביים, הם אומרים אמת ואחרים שקרנים. הלבוש אינו מעיד על אמיתות דבריו של האדם. אין שום הוכחה מזה ומזה. ולכן, אם יש הכחשה, צריך להגיד בעברית, הכחשה בין זוג עדים לזוג עדים, לא נדע. וכשלא נדע, ברור שאין עונש. אז למה התורה תכתוב כאשר זמם לעשות לאחיו? אדרבה, לא נדע מי זמם על מי, אלו זממו. כל הכחשה של שניים ושניים, אלו אומרים לבא, אלו אומרים לא לבא, אלו אומרים הרג, אלו אומרים לא הרג, זה בסך כל הכחשה. אז לכן הכתוב הזה לא מתפרש, זה דוגמה. לא רק תוטפות שבתפילין לא מתפרשים מעצמם, ויש כאלה שרוצים לעשות מזרח תיכון חדש, עגול, תפילין עגולות רוצים לעשות, אז גם הפסוק בתורה אי אפשר לעגל אותו, אי אפשר לעגל את הפסוק בתורה ולהסביר אותו מעצמו. על כורחנו זקוקים לנו לקבלת חז"ל, שפרשו שהכתוב מדבר לא בהכחשה, אלא בהזמה. והזמה היא שאומרים, הגמרא מסכת מכות אומרת, שאומרים העדים השניים לראשונים, איך אתם עדים על אותו פלוני? ולא, עמנו הייתם במקום פלוני ולא יכולתם לראות. האם המעשה היה או המעשה לא היה? אני אקח את דוגמה. שני עדים מעידים שרובן רצח את שמעון ביום רביעי, י' שבט תשס"א. זה שנרצח נהרג ונרצח, זה עובדה. הוא קבור בבית קברות, עשו לו הלוויה. זה שהרוצח הוא הרוצח, אנחנו עוד לא בטוחים. אולי הוא הרוצח, אולי לא. אבל העדים אומרים, אנחנו ראינו איך שהוא רצח. הם עדים על עצמם, אנחנו ראינו שהוא רצח. מי אמר? אולי מישהו אחר רצח והם מחפים. אלא התורה אמרה פסוק, על פי שניים עדים יקום דבר, וכן בהלוואה וכן בהריגה. אז עכשיו בהזמה, כאשר באים שני עדים אחרים ומעידים על גופם של עדים, אז גזירת הכתוב הוא להאמין לעדים האחרונים. זה נושא של הזמה, שאחרונים מעידים על גופם של עדים. מה זה גופם של עדים? איך אתם עדים שפלוני רצח את פלוני, ולא עמנו הייתם במקום אחר? אז מה האמת? הוא כן רצח אותו, לא רצח אותו? יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבל אתם לא ראיתם, כי אתם הייתם במקום אחר. זו עניינה של הזמה שעל גופם של עדים. אז הטור מסביר קצת, ניתן טעם, מה הטעם של הזמה, שהרי זה כמו שמעידים על הראשונים שחיללתם שבת, או שאכלתם חלב, שאין הראשונים נאמנים להכחיש. שכידוע, אם אדם מטיל דופי בחברו, אומר לו, אתה פרצת בנק, אתה אכלת חלב, אין הלא נאמן לטהר את עצמו ולהגיד לא נכון וזה לא היה, כי פוסלים אותו. אז כאן השניים פוסלים את הראשונים, אומרים, אתם העדתם שקר כי לא ראיתם עדות זו. עדות זו הייתה או לא הייתה? יכול להיות שהייתה. כלומר, אין כאן הכחשה בגוף העדות. מסקנה. הכחשה היא הכחשה בנושא העדות. היה או לא היה? היה או לא היה, זה הכחשה, וזה ספק. הזמה זה לא על גוף העדות, זה על גופם של עדים. אומרים להם, עמנו הייתם מקום פלוני. והנה, גזרה חוכמתו התברך, חידוש גדול, שמאמינים לעדים האחרונים. איך יודעים את החידוש הזה? כי אתה אומר, ותתן לו כאשר זמם לעשות לאחיו. מענישים את העדים הראשונים, סימן שאחרונים נאמנים. אלא פה אני רוצה לדבר על חידוש דין שדרשו חז"ל, כאשר זמם ולא כאשר עשה. מכאן אמרו, הרגו אין הרגים. וככה לשון רש"י במקום, הרגו אין הרגים, ומקורו במשנה במסכת מכות בדף A. שאם כבר נהרג הנידון, אם נהרג הנידון, אין נהרגים העדים הזוממים. והדבר הוא פלא עצום, ועל זה אני רוצה לדבר. אם נהרג הנידון, ואחרי זה יזימו אותם, אז זה הרבה יותר חמור, כי הם גרמו שיהרג הנידון. אז איזה מין דין זה מה שכתבה התורה? אם במקום שהם ניסו להרוג, והוא לא נהרג, אז התורה אמרה, אז זה לא קשר זמן לעשות לאחיו, קל וחומר כשהוא כן נהרג. עד רבה, אולי השאלה תישאל להפך, אולי נשאל להפך את השאלה. הייתי יכול להבין את הדין אם הוא נהרג הנידון על ידי העדים השקרנים הראשונים, אז אני אומר, העדים גרמו למיטתו, דינו שיהרגו כי הם כמו רוצחים. אבל אם הם עוד לא הרגו, למה נאנשים העדים כל כך חמור? השאלה הזאת, התורה בעצמה שואלת אותה, ואומרת תשובה, ונשארים ישמעו ויראו ולא יוסיפו לעשות עוד כדבר הרע הזה בקרבך. כלומר, שעדים זוממים, הם לא נאנשים מדין רוצחים שהם רצחו את הנידון. העדים הזוממים נאנשים למען ישמעו ויראו ולא יוסיפו לעשות עוד, כדי שלא יקרה מקרה כזה בעתיד. לכן, אני יכול להבין את מה שכתוב בתורה, שאם עוד לא נהרג הנידון, אז עושים להם כאשר זמם לעשות לאחיו, כדי למען ישמעו ויראו. אבל הדין השני הוא ממש לא מובן, שאם נהרג הנידון, אין מענישים אותם, והרי קל וחומר הדברים. אם במקום שנהרג הנידון הם נאנשים, אם במקום שלא נהרג הנידון הם נאנשים, נהרג הנידון על אחת כמה וכמה. שאלה זו מופיעה במשנה, במסכת מכות, שאלו את השאלה הזאת, והיא שאלה מאוד חמורה, ואמרו תשובה, אין עונשים מן הדין. אין עונשים מן הדין. לא מענישים מכוח קל וחומר. והשאלה היא קל וחומר, הרי מידה בתורה. קל וחומר היא מידה הגיונית. אם דיברנו היום בשיעור שיש מידות שאדם לא דן מעצמו, אז קל וחומר היא מידה שאדם דן מעצמו, כי קל וחומר היא מידה הגיונית וכתובה בתורה שדנים על פיה. מישהו מכיר בתורה קל וחומר? אולי? איפה יש בתורה קל וחומר? מרים, נכון? לפני מרים, לפני משה. גביע, סימן גביע. הן כסף. אשר נמצא בפי המתחותינו, השיבונו אליך מארץ כנען. ואיך נגנוב בבית אלוהיך הכסף או זהב? קל וחומר, אחרי יוסף. זה נכון. הם גנבו את הגביע? הם לא גנבו את הגביע. שם קל וחומר, הן כסף אשר מצאנו בפי המתחותינו, השיבונו אליך מארץ כנען. ואיך נגנוב בבית אלוהיך הכסף או זהב? נכון מאוד. וגם, משה רבינו אומר, הם בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה ואני ארע על שפתיים. ואצל מרים, הנביאה, נאמר, ואביה ירוק ירק בפניה, לא תיכלם שבעת ימים, תסגר, וכל זאת אחת תאסף, קל וחומר, אומרים חז"ל, קל וחומר על השכינה, אז אם כן, קל וחומר, אדם דן מעצמו. בבקשה? כן. גם, נכון, אם כן, יש קל וחומר, קל וחומר אדם דן מעצמו, אז מה פירוש הביטוי בגמרא? הרגו, אין נהרגים. למה זה ככה? זה דבר קצת תמוע. יש לנו כמה הסברים לביטוי שמופיע שם במשנה, אין עונשים מן הדין. טעם אחד יש, אין עונשים מן הדין, שמה יש פרחה לקל וחומר, קל וחומר הוא נכון, אולי יש עליו פרחה, ואם יש פרחה, אם אנחנו נהרוג, הרגנו אדם בחינם. אבל יש עוד טעם שתכף אני אביא אותו, טעם מעניין מאוד, ואני מצאתי קצת ברמב"ן פה את העקבות של הטעם הזה. הרמב"ן שואל שאלה על הפסוק. שואל, כאילו בתור דבריו תמונה שאלה. איך יכול להיות שהבן אדם נהרג? הרי העדים, אמרנו, הם עדי שקר. העדים מעידים עדות שקר, שהרי הם הוזמו. ולא הכתוב אומר, אלוקים ניצב בעדת כל, בקרב אלוהים ישפוט. כבוד הרב, למה אתה אומר את הפסוק הראשון, אלוקים ניצב בעדת כל, בקרב אלוהים ישפוט? אלוהים השני זה בית דין. השם ניצב בקרב הדיינים, נותן להם סייעתא דשמיא, יפסוק את הדין. אלוקים ניצב בעדת כל, בקרב אלוהים ישפוט. אז שואל הרמב"ן, איך יכול להיות שהבן אדם נהרג? אם העדים עדי שקר, איך יכול להיות שהוא נהרג? זה דבר לא מובן. איך אלוקים נתן דבר כזה? אומר הרמב"ן, שאם הוא נהרג, היה מגיע לו למות. שאלה, למה היה מגיע לו למות? יש מפרשים ברמב"ן בגלל הרשעות קודמות. אולי יש לו עוד עבירות קודמות שאין עליהם עדים, אבל ברמב"ן לא משמע ככה. רמב"ן משמע שאם העדים, אומר, משפט העדים הזוימים הוא בגזרת השליט, גזרת הקדוש ברוך הוא. ואם באמת, אומר הרמב"ן, נהרג אותו פלוני, אז אילו היה רשע בן מוות, לא הצילו השם מיד בית דין, כאשר אמר כי לא הצדיק רשע. אבל אם נהרג ראובן, נחשוב שהיה אמת כל אשר העידו עליו הראשונים, כי הוא באבונו מת, ואילו היה צדיק, לא יעזבנו השם בידם. אז הרמב"ן אומר משפט שצריך הסבר, ואני בא להסביר אותו כאן, שאם נהרג ראובן, נחשוב שהיה אמת כל אשר העידו עליו הראשונים. אבל הם הוזמו, הם לא ראו את העדות. אבל איך שהסברנו, עכשיו הדברים מובנים. הם שקרנים כי הם לא ראו את העדות, אבל המעשה היה, כי אמרנו שההזמה אומרת שהעדים המוזמים הם לא היו שם. למה? כי הם רק שמרו על הסיפור ואמרו יאללה אנחנו נלך ונעיד, אבל הסיפור היה והוא רצח. אז אם הוא נהרג, נחשוב שהיה אמת כל שהעידו עליו הראשונים. זאת אומרת שהעדים הזוממים, כנראה מה היה? מה היה הסיפור? כנראה הם שמעו מחברים שלהם על הרצח, וחברים שלהם אמרו אנחנו לא רוצים להסתבך, ואמרו יאללה אנחנו נלך, אנחנו יש להם חשבון איתו. הם באו והעידו שקר שהם ראו שאותו פלוני הרג, אבל באמת הם לא ראו השקר, שהם לא ראו, לא השקר שהוא לא הרג. אז אם הוא נהרג, נחשוב שהיה אמת כל שריד עליו הראשונים, וכנראה הוא נהרג. בבקשה. רק רגע, אני אדבר על מלכות אחר כך, קודם נסביר דבר קשה, על מיטה. אז אומר הרמב"ן ככה, דבר מאוד מפתיע. מה יותר חמור? יותר חמור כאשר העדים רק זממו, יותר חמור כשהעדים הם עשו. אני תמיד חשבתי, כל החיים שלי, שיותר חמור שהם עשו. אם הם זממו, זה הקל וחומר, אם רק זממו הם נאנשים, כשהם עשו, זה יותר חמור, הם רצחו בן אדם. לא. אומר הרמב"ן, זה יותר קל. אם אותו פלוני נהרג והם עשו, עבירה שלהם חמורה שהיא עדות שקר. אבל על מי הם העידו שקר? על אדם באמת שכן רצח. רק הם העידו שקר שאמרו שהם ראו שהוא רצח. אז הם הוציאו אדם להורג שהם מגיע לו למות. לא כן הדבר אם הוא חף מפשע והשם הציל אותו, אז הם העידו על אדם שהוא חף מפשע. נמצא שיש כאן דבר והיפוכו. המסתכל בעיניים מן החוץ חושב שכאשר זמם לעשות לאחיו זה הקל, וכאשר עשה זמם וגם עשה זה הדבר החמור, וכל אחד שואל את עצמו, קל וחומר הדברים, ואם כאשר זמם לעשות לאחיו חייב, כאשר עשה כל שכן יותר חמור, זאת היא השאלה. אבל זה בא בגמרא התשובה, אין עונשים מן הדין. ולמה לא עונשים מן הדין? כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, לא דרככם דרכיי. אתם מבינים את הכל, את כל מהלכי בעולמי, אתם לא בטוח שאתם מבינים את הכל. תתבוננו קצת ברמב"ן. שאם נהרג הנידון, נחשוב שהיה אמת כל שהעידו עליו הראשונים. זאת אומרת, שהיה מגיע לו למות. אז נמצא שהם העלילו עלילה, באמת עלילה, על אדם, אבל שחייב. להעיל על אדם חייב, זה לא כל כך חמור כמו להעיל על אדם שהוא חף מפשע, וכאשר זמם זה חף מפשע. לכן אם אין לו אדם שהוא חף מפשע, אז מגיע להם למות, כאשר זה לא מנסות להחיב. אבל אם העלילו על אדם שהוא חייב מיטה, בלאו הכי חייב מיטה, אז אמנם לא אמרתי שהם נקיים, לא אמרתי שאין להם עבירה, יש להם עבירה, גדול עוונם מנשוא, אבל לא מגיע להם עונש של מיטה. נמצא שהרמב"ן הפך את היוצרות ואמר שמשפטי התורה, כשאתה מתבונן בהם, אתה מתעמק בהם, אתה רואה פתאום עולם הפוך. אתה רואה שכאשר זמם יותר חמור, וכאשר עשה יותר קל. יותר קל. אז זה מאוד מעניין, שפה הבנו את דיני התורה. אבל לפעמים, הרבה פעמים בדיני תורה, אנחנו לא נבין את דיני התורה על בוריים, רק נתבונן בהם היטב. אז זה מה שהרמב"ן מרמז לנו, כאן אומר כלל, אלוקים ניצב בעדת כל, שכל זה בקרב אלוהים ישפוט. והנה כל זה מעלה גדולה בשופטי ישראל, וההבטחה שהקדוש ברוך הוא מסכים על ידם ועמהם בדבר המשפט. אז אם כן, הקדוש ברוך הוא מסייע לשופטי ישראל להוציא את הדין דין אמת. זאת אומרת שכתוב בתורה, ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני השם. כשעומדים למשפט, עומדים לפני השם, שהוא ניצב בעדת כל. כן, הבנו היום, משתדלנו להבין דיני תורה על בוריים. אבל הזכרתי את הטעם השני, שיש עוד הסבר אחר, אבל נראה מהרמב"ן שלא נותן את ההסבר הזה. פה אני רוצה להביא לכם עוד הסבר מאלף מאוד, והוא לא בבית מדרשו של הרמב"ן, הסבר אחר. והוא מופיע על דבר אחר לגמרי, בעניין מעביר בנו וביתו למולך, שכתוב בתורה שמי שמעביר מזרחה לא תיתן להעביר למולך, חייב. כתוב בגמרא שאם אדם יש לו 10 בנים והעביר את כל זרו למולך, פטור. שואל את הגמרא איך זה יכול להיות, שואל הסמג, שהמינים שאלו את הסמג שאלה, אם העביר בן אחד למולך, חייב. בגי בן אינום, אם העביר שני בנים, חייב. 3 בנים, 9 בנים, חייב. 10 בנים, פטור. איך זה יכול להיות? הרי קל וחומר הדברים, למדנו היום שדנים קל וחומר. אומר הסמג, ספר מצוות גדול של רב משה מקוצי, אומר גדול עוונו מנשוא. עונשי התורה אינם נקמה בעוברי העבירה, אלא כפרה. אז מי שהעביר את כל זרו למולך, עבירתו כל כך חמורה, שהוא לא ראוי למות בבית דין. למה? אין לו כפרה. אין לו כפרה. יוצא לפי הספר מצוות גדול, שלפעמים אדם כל כך מגיע לו מיטה, מגיע לו 10, כמו היום נותנים עונש, 10 מעשרי עולם. מגיע לאדם 10 מיטות. העביר כל זרו למולך, מגיע לו 10 מיטות. אין דבר כזה, אין לו כפרה. אז לא נותנים לו שום עונש. אז אומר הסמג, שמשפטי התורה אינם נקמות, אלא זה מידת כפרה, וכל המומתים מתוודים. לפי הסמג, אז מראש לא מתחילה קושיית הרמב"ן. כי מה שאלנו? כאשר זמם לעשות לאחיו, מקבל עונש, הוא נהרג. וכאשר עשה, מה איתו? אז הרמב"ן אומר את ההסבר שלו, זה הסבר טוב מאוד, אבל לפי הסמג, אפשר להגיד שגדול עוונו מנשוא. שאם הוא גם נהרג, אז יש נמצא שיש כאן שתי עבירות. עדות שקר מצד אחד, וריגת הנידון מצד שני, שתי עבירות. שתי עבירות כבר גדול עוונו מנשוא. אומר המהרש"א בסנהדרין, ובאחי נראה לי לתן טעם, על פי דברי הסמג, להד אמריה בכל דוכתא אין עונשין מן הדין, משום שגדול עוונו מנשוא. היות וחז"ל השתמשו כאן בביטוי אין עונשין מן הדין, אז יהיה הפירוש גדול עוונו מנשוא. יוצא לנו שני הסברים על הדין כאשר זמם ולא כאשר עשה. הסבר של הרמב"ן שכאשר עשה יותר קל, בגלל שהוא היה אדם שהיה מגיע לו למות, והפוך הסבר הסמג שגדול עוונו מנשוא. שבת שלום.